לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין בלכות שלוחין ושותפין בפרק השמיני. הלכה א' אומר הרמב״ם, הנותן ביצים לבעל תרנגולין להושיב התרנגולין עליהן לדגירה עד שיצאו האפרוחים ויגדל אותן בעל התרנגולין ויהיה הרווח ביניהן, יחלקו את הרווח ביניהם כדין עסק, צריך להעלות לו שכר עמלו ומזונו. כלומר, תרחתו והוצאותיו על מזון בעלי החיים, וזאת כדי שלא יהיה בטיפול בחלקו של בעל הביצים משום אבק ריבית. וכן השם המעריך עגלים ושיחים על הרועה, עומד את שוויים כדי שיוכלו לדעת אחר כך כמה השביחו אצל הרועה, להיות מתעסק בהן, לטפל בהן, עד שיגדלו והשכר לאמצע, את הרווח מהשבחה יחלקו ביניהם בשווה, חייב לעלות לו שכר עמלו ומזונו בכל יום, ומגדלים אותן עד שיהיו העגלים בני 3 שנים, והחמור עד שתהיה טוענת, שתוכל לשאת מסע, ואינו יכול למכור שלא מידת חברו בתוך זמן זה. וכן השם בהמה למפתם, להיות מפתם אותה, בכדי לשחתה לאחר שתשמין, והשכר לאמצע, צריך להיתן לו שכר עמלו ומזונו, ואם אמר לו הרי הראש, או העלייה, שומן הזנב שלך, בעמלך, יתר על מחצית השכר, מותר, כי נפטרת בעיית אבק ריבית, שהרי המתעסק מקבל תמורה לטרחתו. היו למפתם בהמות אחרות שמפתם אותם אם זו השומה אצלו, עם הבהמה שניתנה לו לפיתום, וכן אם היו לו עגלים ושיחים אחרים או ביצים אחרות שלו, הואיל והוא מתעסק בשלו ובשל חברו, אפילו לא העלה לו אלא דבר מועט בכל ימי השותפות הזאת, דיו, מכיוון שאינו תורח במיוחד עבור בעל המאות, אלא אגב שלו, אין בכך אבק ריבית, וחולק בשכר בשווה, ואם היה הריסו, הואיל והוא מתאפל בשלו ובשל בעל השדה, אינו צריך להעלות לו כלום. הלכה ב', אשם עגלים ושיחים, או הושיב תרנגולין, או שם בהמה לפתם למחצית שכר, ולא אל השכר, הרי דינו כדין העסק של מאות. רואין בכמה שמו הבהמות או הביצים וכמה הרוויחו, ונוטה למתעסק 2/3 השכר, ואם הפסידו, משלם 1/3 ההפסד. הלכה ג' שבים פרה וחמור וכל דבר שדרכו לעשות ולאכול, כלומר לעשות מלאכה ויש בו רווח מיידי בנוסף על הרווח העתידי לכשימכר, ויהיה שכר לאמצע בשווה, ולא צריך לתת לו שכר בנוסף לחצי מהרווח, שאף על פי שזה מתעסק, הרי יש לו רווח אחד לעצמו בעבודת הבהמה, והוא נחשב לשכר עבור התעסקותו ואין בכך אבק ריבית, שהרי סוחר אותה יכול להזכיר אותה לאחרים, או עובד בה ונהנה בשכרה ובעבודתה, ואין שמין עגל עם אמו ולא שיח עם אמו, אסמך זה שהרווח ממלכת האם יהיה שכר לטיפול בשניהם, מכיוון שצריך שכר בגין העמל והמזון של העגל או השיח, שהעגל והשיח אינו עושה כלום ויש בו עסק. הלכה ד' אשם בהמה בוגרת לחברו, עד מתי חייב להיטפל בה? במקרה שלא סיכמו מראש כמה זמן יטפל בה, באתונות 18 חודש, ובגודרות ואין הצון והבקר 24 חודש, ואם בא לחלוק בתוך זמן זה, חברו מעכב עליו, מפני שנשתתפו סתם, וזהו הזמן הרגיל לבהמות אלו, ולכן כל אחד מהם יכול לעכב על חברו שלא יחלוק קודם הזמן. לפי שאינו דומה טיפולה של שנה ראשונה, שהוא מרובה והרווח מועט, שינה משתמנת, אינה משמינה בתחילה אלא בקושי, לטיפולה של שנה אחרת שהוא מועט והרווח מרובה, שהרי משתמנת היא משמינה הרבה ומוספת בכל יום. לפיכך, מעכב עליו עד סוף שנה שנייה, בגודרות ובאתונות עד סוף 18 חודש. ילדה בהמה שומה אצלו, הרי הנולד מכלל הרווח לאמצע, אבל עד נחשב לחלק מהרווח ולכן חולקים את שוויו בין שניהם. ומקום שנהגו לגדל הוולד יגדלו ואחר כך ימכרו, ומקום שנהגו שלא לגדל חייב המתעסק להיטפל בוולדות בדקה 30 יום ובגסה 50 יום וחולקים מיד לאחר תקופה זו בין שניהם בשווה. רצה להיטפל בהן יתר הזמן זה, שם אותם בפני 3, אנשים שבקיאים בשומה, ביום 30 וביום 50, וכל שירוויחו אחר כן, איתו למתעסק שלושה חלקים, וחברו רביע הרווח, שרי יש לו חצי הוולד, חצי הוולד ממלא שלו כחלק מהרווח. ומפני שנתעסק בחצי של חברו, נוטל חצי אותו החצי, הרי שלושה רבעים. ואם לא יתנה כן בפני שלושה, הרי מחל על זכותו ברווח בחלק של בעל הבהמה, והוולדות ביניהן בשווה כמות שהן, חולקים אותם חצי חצי. מקום שנהגו לעלות שכר כתף, שכר הסבל, הסבלות, למעות העסק, מעלין, מחשבים ומוסיפים זאת לשכר שמקבל המתעסק, ויהיה כל השכר שנוטל המתעסק בשכר שנושא על כתפו, בכלל שכר המעות, שאיתו למקבל את שכר הכתף בסוף העסק מתוך המעות, ואת המותר יחלקו ביניהם. וכן אם דרכן לעלות שכר הבהמה, אם נהוג לתת תוספת שכר למתעסק בבעלי חיים, מעלין, מקום שנהגו לעלות ולדות בשכר המלוא. אם המנהג הוא ששכר הטיפול בבהמה אינו בחלוקת כל הרווח שבגופה וחלוקת הוולדות, אלא נוטל את הוולדות, מעלין. וכל המתעסק או המשתתף סתם לא ישנה ממנהג המדינה. הלכה ה', ראובן שהייתה לו שדה והוריד שמעון לתוכה לזורעה ולנוטעה, ולהוציא עליה הוצאות ולמכור הפירות, וכל היתר על ההוצאה יהיה ביניהן, שמעון ליטול מהפירות את הסכום שהוציא על השדה ואת הרווח שישאר יחלקו ביניהם, בין שיתנו שיחלקו בשווה, בין שיתנו שיתול ראובן יתר, בין שהייתה הוצאה כולה משל ראובן, בין שהייתה משל שמעון, כל זה מותר. ואין כאן אבק ריבית, שלא כעסק במטלטלין או בבהמות שחצי מדמי העסק מוגדרים כהלוואה. בקרקע אין הדין כן, וממילא אין בעיה של אבק ריבית. ושמעון המטפל בעבודת הארץ ובהוצאה ובמחירת הפירות, הוא הנקרא אריס. אריס אומר למחצה ירדתי, ובעל השדה אומר לשליש הורדתיו, הולכים אחר מנהג המדינה, וזה שטען שלא כמנהג, עליו להביא ראיה. הלכה ו, בעל שהוריד אריסין בנכסי אשתו, נכסי מילוג, שעדים בהם שגוף הקרקע שייך לאישה, והבעל זכאי בפירותיהם, וגרשה, והדין שהקרקע חוזרת לאישה, אם היה הבעל אריס, הועיל ונסתלק בעל, נסתלקו הם, מכיוון שהבעל אריס הם ירדו כאריסי משנה שלו והסכימו שלא יקבלו יותר ממנו, ואין להם מן ההוצאה אלא שיעור השבח ובשבועה, כמו הבעל, ואם אין הבעל אריס, על דעת הארץ ירדו ושמין להם כאריס. הלכה זין, האחים, בני המת שירשו את אביהם או שאר היורשים, אחי המת או אחי אביו וכדומה, שלא חלקו ירושת מורישן, אלא כולם משתמשים בה ביחד, הרי כשותפים לכל דבר וחלים עליהם כל דיני השותפות, ואחד מן האחים או מן השותפים שנפל לאומנות המלך, שהוציא מדמי השותפות ונתן לאנשי המלך, ועל ידי כך הצליח להשיג הנאה ממונית מהמלך, הרווח לאמצע. חלה אחד מהן ונתרפא, נתרפא מן האמצע מממון השותפות, ואם חלה בפשיעה, כגון שלח בשלג או בחמה בימי החום עד שחלה, וכל כיוצא בזה, מתרפא משל עצמו. השולחן ערוך כתב שדווקא אם יש קצבה לרפואה, מתרפא משל עצמו, אבל ברפואה שאין לה קצבה, מתרפא מהאמצע. והרמ"א כתב שיש אומרים להפך, שבפשיעה בכל אופן מתרפא משל עצמו, ובחלה באונס מתרפא מהאמצע דווקא ברפואה שאין לה קצבה. והשך כתב שהעיקר כדברי השולחן ערוך. עד כאן משיעור יומי ברמב״ם בספר קניין לכל שלוחין ושותפין בפרק השמיני. לימוד הרמב״ם היומי, ואנחנו עוסקים בספר קניין לכל שלוחין ושותפין בפרק התשיעי. הלכה א', אומר הרמב״ם, השותפין כולן והאריסין פועלים שמאבדים את השדה תמורת חלק מהיבול, והפיטרופין, אפוטרופוסים, ממונים לטפל ביתומים ונכסיהם, שמינו אותם בית דין על היתומים, והאישה שהיא נושאת ונותנת בתוך הבית, עושה מסחר בממון בעלה, או שהושיבה בעלה חנוונית בחנותו, ובין הבית שעוסק בממון בעל הבית, כל אחד מאלו נשבע מדבריהם, שבועה מדברי חכמים, בטענת ספק, גם אם אין כנגדם טענה ודאית שגזלו ממון, שמא גזל חברו במסע ובמתן, תוך כדי המסע ומתן, שמא לא דגדק בחשבון שביניהן, כשהמתעסק מסר דין וחשבון לבעל הממון, לא דייק בחשבון. ולמה תקנו חכמים שבועה זו? מפני שאלו מורין לעצמם, פוסקים יותר מסברתם לעצמם, שכל מה שיקחו מנכסי בעל המעות, ראוי הוא להן, מפני שתורכין ונוסעין ונותנין. לפיכך תקנו להן חכמים שחייבים שבועה בטענת ספק, כדי שיעשו כל מעשיהן בצדק ואמונה. הלכה ב', ואין כל אחד מאלו נשבע בטענת ספק עד שיחשוד המשביע אותן בשתי כסף, שהן שתי מעין של כסף, שתי מטבעות של מעה העשויה מכסף, כמו שהתבאר בהלכות טוען ונטען, ושם התבאר שיעורן של המעות, אבל אם חשדן בפחות מזה, שהחשד שלו יתעורר רק לגבי סכום קטן משתי מעות, אינן נשבעין. הלכה ג' מכאן הורו רבותיי שאם מת השותף האחד, אין היורש יכול להשביע שותפו של אביו בטענת שמא, שהרי אינו יודע דבר שחשדו בו אביו בוודאי, כדי שיחשוד אותו זה היורש בשתי כסף. ויש מי שהורה שמשביע אותו היורש בטענת שמא, ובזה, באופן הזה, ראוי לדון, שהרי היורשין משביעין את האישה שנעשית הפתרופה בחיי בעלה. אישה שמנהלת את נכסי בעלה עבורו בחייו נשבעת ליתומים במקרה שבעלה מת, וזאת גם כאשר אין ליתומים חשד מוגדר בנוגע לשתי כסף, אלא רק חשש כללי. הלכה ד', אף על פי שאין שם עדים שזה שותפו או אריסו, אלא הוא מודה מפי עצמו ואומר שותפו או אריסו או בן ביתו אני, אבל לא גזלתי כלום, הרי זה נשבע בנקיטת חפץ, שאין אומרין מיגו לפוטרו שבועה, אלא לפוטרו ממון. טענת מיגו היא כאשר נתבע יכול לטעון טענה טובה שהיה נפטר על ידה מתביעת הממון, והוא טוען טענה פחות טובה, והדין הוא שנפטר מתביעת הממון גם בטענה פחות טובה מתוך שיכול לטעון את הטענה הטובה. מיגו היא מילה ארמית שפירושה מתוך. והכלל הוא שטענת מיגו מועילה לפתור את הנתבע מחיוב ממון, אך אינה פותרת אותו משבועה שהתחייב בה. איזה הוא בן הבית שיש לו להשביעו בטענת ספק, שבעל הבית יכול להשביעו במקרה שחושד בו? זה שמכניס פועלין ומוציא פועלין, מכניס לו פירות ומוציא לו פירות. אבל בן הבית שאינו נושא ונותן אלא נכנס ברגליו ויוצא בלבד, אינו יכול להשביעו מספק. וכן אפוטרופוס שמינה הוא אבי יתומים, אביהם של היתומים מינה אפוטרופוס הנכסה בניו לפני מותו, אין היתומים משביעין אותו בטענת ספק, מכיוון שאפוטרופוס אינו מקבל שכר על עבודתו, פטרו משבועה בטענת ספק, כדי שלא יימנע מלהיות אפוטרופוס, אך אם מינו בדין חייב בשבועה מפני שנהנה מכך שיוצא לו שם של אדם נאמן, היות ובית דין מינוהו. וכן האישה שלא נעשת אפוטרופיה, אפוטרופוסית, אחראית הנכסיו בחיי בעלה, ולא נשאה ונתנה אחר קבירת בעלה, אין משביעין אותה מספק, וכן אם נשאה ונתנה בין מיתה לקבורה, אין משביעין אותה זה שנשתמשה בו דבר שעסקה בו בין מיתה לקבורה, שאם אתה אומר תשבע על זה, לא תמכור לקבורה, לא תמכור מנכסיו כדי לממן את הקבורה, ונמצא המת מתנבל, על ידי שישתאו, שיחכו מלקוברו. הלכה ה', המשלח ביד חברו חפץ למוחו, ששלח בידו מעות לקנות לו סחורה או פירות, אף על פי שלא נתן לו שכר זה ואין לו חלק ולא ענייה בשליחות זו, הועיל ונשא ונתן בממון חברו, הרי זה כבן הבית, ויש לו להשביעו מספק שלא גזלו כלום, בעת שיביא לו הסחורה שקנה או המעות שמחר לו בהן. הלכה וב, השותפים שנוסעים ונותנים ביחד, או שהיה אחד נושא ונותן ומפקיד הסחורה או מקצתה, או המעות עם השני ביד השני, בלא משקל ולא מניין ולא מידה וסמכו זה על זה, הרי שניהם נכנסו לספק, משום ששניהם עסקו בשותפות ולא דקדקו כל הזמן לעשות חשבון זה על זה, ויש לכל אחד מהם להשביע את חברו שבועת השותפים, אבל אם היה אחד הוא שנושא ונותן, והשני לא נתעסק עמו כלל, אין נשבע אלא זה שנשא ונתן. הלכה זין, חלקו, סיימו את השותפות, השותפין והריסין, ונתגרשה האישה ונפרד מעליו בן הבית, והביא לו השליח סחורה שקנה לו או מעות שמחר לו בהן, ושתק, והלכו להן ולא תבען מיד, אינו יכול לחזור ולהשביען בטענת ספק, אך יכול להחרים על כך. אבל אם הייתה לו טענת ודאי, משביעו עליה, שאין השתיקה בשעת החלוקה נחשבת כהודעה על כך, שאין לו שום צביעה. ולכן דינו ככל מי שתובע את חברו בטענת ודאי, שיכול להשביעו שבועת אסת, ומגלגל בה כל מה שירצה. כלומר, הוא יכול להכניס לתוך השבועה הנוכחית שמשביע את הנתבע, את כל הטענות שיש לו בענייני ממון, ובכללן גם את טענות הספק על הזמן שבו היו שותפים, וישבע על הכל יחד. וכן אם יתחייב לו שבועה אחר זמן, בין של תורה, בין של דבריהם, שבועה מדברי חכמים, כגון שנעשה לו שותף או בן בית פעם אחרת, הרי זה יכול לגלגל עליו שלא גזלתני בשותפות זו שבינינו, ולא כשהייתה שותפי או הריסי או בן ביתי או הפיטרופי בראשונה, וכן כל כיוצא בזה. הלכה אחת, השותפים שחלקו ונשאר להן חובות אצל אחרים, חובות שאחרים חייבים להם מזמן השותפות ולא חילקו אותם, מכמה שעדיין לא גבו אותם, אינם יכולים להשביע זה את זה מספק, מכמה שהשותפות הסתיימה, והחוב שנשאר לחלק הוא דבר ברור שאין מה לחשוד בו, שהרי חלקו, והחוב שנשאר דבר ידוע הוא, כל מה שיפרעו, ייקח זה חלקו וזה חלקו מן החוב. וכן אם נשאר להן מעות בכיס, בארנק ששייך לשותפות, וכבר ידעו אותן, שניהם יודעים כמה מעות יש בכיס, ועדיין לא נטל כל אחד חלקו, אין משביעין זה את זה, שהמעות כחלוקין הן. וכן אם עשו חשבון כל השותפות, חישבו את הסכום הכולל של השותפות, ונשאר לאחד מהן אצל חברו דבר קצוב וידוע, ונשאר בידי אחד מהם דבר ששוויו ידוע ששייך לשותפו, אף על פי שעדיין לא נטלו, הרי זה חלקו. שהדבר שלא נטלו דינו כסתם חוב או פיקדון. אבל אם נשאר ביניהם כלשהו מן הפירות ועדיין לא חלקו אותן ולא ידעו משקלן, ולכן לא ניתן לראות אותם כמחולקים, או שנשאר ביניהן צד מן השותפות שלא עשו בו חשבון, ולא ידע כל אחד מהן כמה חלקו המגיעו, הרי השותפות קיימת עדיין, ומשביעין זה את זה. הלכה תת, מי שטבע חברו אחר חלוקה, אינו יכול להשביעו אלא על ידי גלגול, כמו שאמרנו, אבל יש לו לאחרים סתם על מי שגזלו כלום, כשהיה שותפו או הריסו או בן ביתו, ולא יודע במה שגזל. כלומר, רשאי להטיל חרם בלשון כללית על מי שגזלו כשהיה שותפו וכדומה, ולא הודע על כך. עד כאן מהשיעור הימי ברמב״ם בספר קניין, הלכות שלוחין ושותפין, בפרק התשיעי. לימוד הרמב״ם הימי ואנחנו עוסקים בספר קניין, הלכות שלוחין ושותפין, בפרק העשירי. הלכה א' אומר הרמב״ם, שותף שטען על חברו שכך היה התנאי בינינו, שהתנינו תנאי מסוים בשותפות, ועלה אומר, לא היה תנאי זה מעולם, או שטען שהקרן שלי היה כך וכך, ולכן יש להתחשב בכך בחלוקה, ועלה אומר, אינו אלא פחות מזה, או שטען שכבר נתתי לך מן השותפות, ולכן יש להפחית סכום זה בעת החלוקה, ועלה אומר, לא לקחתי, או שטען שסחורה זו משלי, ועלה אומר, משל אמצע, שנקנתה מממון השותפות, וכן כל כיוצא בטענות אלו, הרי הרשות ביד התובע בשבועה, התובע יכול לבחור באיזה אופן להשביעו כמבואר בסמוך. כיצד? אם רצה התובע שלא ישביע השותף שבועת השותפים, וישביעו אסת על הטענה שכופר בה, ואומר לא היו דברים מעולם, הרי זה משביע. ואם רצה מגלגל עליו כל אלו הדברים בשבועת השותפים, ומשביעו בטענת ספק שלא גזלתני כלום כל ימי השותפות. זו שבועת השותפים, ושהיה בינינו תנאי כך וכך, אלו הטענות שמגלגל עליו בתוך שבועת השותפים, ושזו הסחורה שלך, ושנתת לי כך וכך, וכל כיוצא בזה. הלכה ב', התובע שותפו להשביעו שבועת השותפים, הנתבע אומר כבר חלקנו, ולא נשאר לך אצלי כלום, ולאחר שחלקו בלא טענות, לא ניתן לחזור ולהשביע שבועת השותפים. והתובע אומר, עדיין לא חלקנו ולא עשינו חשבון. או שאמר התובע, חלקנו על מנת שנשביע אותך שבועת השותפים בכל עת שנרצה. כך היה תנאי מפורש בינינו. ועדיין לא נשבעת לי, ואתה מדחה אותי, אתה דוחה אותי מיום ליום. אינו יכול להשביעו בטענת ספק. אינו יכול לחייבו בשבועת השותפים מספק, אך אם יש לו טענת ודאי, יכול להשביעו שבועת הסת. אפילו אמר הנתבע, כן, חלקנו ונשאר לך אצלי מדמי השותפות, וזה נשאר אינו אלא חוב שזה כפתור עליי. הנתבע טוען שמה שנותר בידו לאחר החלוקה הוגדר כחוב או כפיקדון, או פיקדון ינחתו אצלי, אף על פי שיש עדים שהיה שותפו, אינו יכול להשביעו בטענת ספק, שהרי השותפות ביניהם הסתיימה והחוב או הפיקדון אינם נחשבים חלק מהשותפות, ואינו יכול להשביעו הסת שכבר חלקו או שלא נשתתפו מעולם, ואפילו על ידי גלגול. כאשר הנתבע אינו מסכים להישבע שבועת השותפים, משום שהוא טוען שכבר חלקו, או שהוא טוען שמעולם לא היו שותפים, והתובע דורש ממנו שישבע על עצם טענתו זו, אינו יכול להשביעו שבועת הסת על כך, ואפילו לא על ידי גלגול כמבואר בסמוך. לפי שאין משביעין הסת ולא מגלגלין אלא על טענה שאם יודע בה יהיה חייב לשלם ממון, אבל דבר שאפילו הודע בו אינו חייב אלא שבועה אינו נשבע עליו, ואפילו על ידי גלגול, וכזה הורו כל הגאונים בעלי הוראה. ובמקרה כאן גם אם יודע הנתבע שיש לו שותפות עם התובע, לא יתחייב לשלם המון אלא להישבע שבועת השותפים, שהרי התובע אינו טוען באופן ודאי כלפי הנתבע שלקח לו ממון, אלא רק דורש ממנו שישבע שלא עשה כן. הלכה ג' טען שעדיין שותפי אתה ונשאר לי אצלך כך וכך, ורוצה להשביעו שבועת השותפים בנקיטת חפץ, וזה אומר כבר חלקנו, ולא נשאר לך אצלי כלום, או לא היית שותפי מעולם. הרי הנתבע נשבע הסת, שאין לו בידו כלום, משום שיש לו תביעה ודאית על ממון, ודינה ככל תביעה שמחייבת את הנתבע בשבועת הסת, ומגלגל עליו שלא גזלתני כלום מעולם. מכיוון שמשביע אותו על טענת הוודאי שלו, יכול לגלגל עליו שישבע גם על הספק, שמגזל ממנו במשך זמן השותפות. ואינו מגלגל עליו שלא היית שותפי, או שכבר חלקנו, מן הטעם שבארנו. בהלכה בעת לעיל, שגם אם יודע לטענתו, לא יחייב לשלם, אלא רק להישבע. הלכה ד' טען שעדיין שותפין אנחנו, ויש לי להשביעך בטענת ספק, ועלה אומר, לא נשתתפנו מעולם, והביא התובע עדים שהיה שותפו, וחזר נתבע אחר כך ואמר, חלקנו, כלומר חזר בו ועודה שהיו שותפים, אך טען שהוא פטור משבוע מפני שכבר חלקו את השותפות, אין שומעין לו שהרי הוחזק כפרן לשבועה זו, וישבע שבועת השותפים, כלומר אין מקבלים את טענתו השנייה שחלקו את השותפות, משום שיש עדים ששיקר לגבי קיום השותפות ביניהם, וכן כל כיוצא בזה, שאם יש עדים ששיקר אינו נאמן לטעון טענת פטור באותו עניין. הלכה ה', ראובן שהטיל לכיס 400 דינרים, והטיל שמעון 200 ונשתתפו, ונסו ונתנו ביחד, ואף על פי שכל אחד נתן סכום שונה, דינם שמתחלקים ביניהם בשווה ברווחים או בהפסדים. והרי הממון כולו ביד ראובן, וטען ראובן שפחת כל הקרן 500. אין אומרים ישבע ראובן שבועת השותפים שפחתו כך, וישלם שמעון 50 מביתו, מהטעם המפורש בהמשך, שלא תקנו חכמים בשותפים ששותף ישבע על טענתו ויתול מחברו. אלא ישבע ראובן שבועת השותפים שהפסיד את הסכום שטוען, והסמך שבועתו לא יצטרך לשלם לשמעון, וילך במנה שבידו בלבד. לגבי המנה שנמצא בידו הוא נאמן משום שהוא מוחזק בו, ולא ישלם שמעון כלום. טען ראובן ששמעון ידע בוודאי בפחת זה שפחתנו, ואם שמעון היה מודה בכך היה צריך לשלם 50 מביתו לפי החשבון לעיל, יגלגל על שמעון, כמה שזו טענה שיש בה תביעת ממון, ניתן לגלגל אותה עליו בתוך שבועת השותפים, שהרי גם שמעון עשה ונתן בממונם, וניתן להשביעו מספק בשבועת השותפים ולגלגל בה עוד טענות. שאינו יודע בוודאי סכום הפחת הזה, ואם לא נתעסק שמעון בשותפות זו כלל, ולא ניתן להשביעו שבועת השותפים, אפשר להשביעו שבועת הסת ככל טענה שיש בהודעתה חיוב ממון. כלומר, ישבע שמעון הסת שאינו יודע בוודאי בזה הפסד, ויפטר. ולא עוד, אלא אם היה זה המנה הנשאר ביד שמעון, ורובן טוען ששאר כסף השותפות עבד, ותובע משמעון לתת לו את המנה שבידו, כפי שמגיע לו לפי טענתו, חולקין אותו בשווה, שאין השותף מן הנשבעין ונוטלין כדי שישבע ויטול מה שביד חברו. חכמים תקנו לגבי סוגים מסוימים שטובעים שהנתבע לא ישבע ויפטר, אלא תובע ישבע ויטול, אך שותף אינו אחד מהם, אלא נשבע ונפטר או נוטל מדבר שהוא תחת ידו, ויזהר בדין זה, שכבר טעו בו בעלי הוראה, שהורו שרובן ישבע ויטול את המאה, וגם ישלם לו שמעון עוד 50 מביתו. הלכה ואב, טען שמעון שיש ללוי עלי חוב בזו השותפות מנה, זהו מקרה אחר ששמעון טוען שלווה מנה מלוי לצורך השותפות, ולכן יש לפרוע מהשותפות את החוב ורובן אינו מודה לו, אם היה בידו כדי החוב והיה יכול להתנו ללוי, נאמן. כלומר, אם יש ביד שמעון ממון מהשותפות שיכול לפרוע בו את החוב, נאמן נתת אותו ללוי. בנותנין החוב אחר כך מחשבין. ראובן ושמעון מחשבים את החלוקה רק במה שנותר, ואם אין בידו ליתן, אינו נאמן להוציא מיד ראובן או מן הסחורה הידועה לשותפות, אפילו אם היא ביד שמעון, משום שאין לו טענת מיגו, שמה קנוניה אנוסין שמעון ולוי הנכסה ראובן, שמה שמעון ולוי תכננו יחד להוציא מראובן ממון במרמה ולהתחלק בו ביניהם, ומכיוון שראובן שותף בממון, אי אפשר להוציא ממנו ולהביא ללוי, כדין המוציא מחברו שעליו להביא ראיה. ואפילו הייתה מלווה בשטר, אין ראובן חייב לשלם ממנה כלום. גם כשיש ללוי שטר חוב שמוכיח את קיום החוב, עדיין חוששים לקנוניה, שייתכן ששמעון כבר פרה את החוב והחזיר ללוי את השטר כדי לתבוע בו שנית ולהוציא ממון מראובן. אבל אם טען שמעון שראובן יודע בוודאי שזה החוב שעליי מחמת השותפות הוא, ולכן עליו להשתתף בתשלום, והחוב אצלנו הוא, ישבע ראובן הסת הוא על ידי גלגול שני יודע שחוב זה אצלנו, וישלם שמעון החוב משלו. וכן, אם יצא שטר חוב על לוי בשם שמעון במאה דינרין מממון השותפות, אם יש שטר שלפיו שמעון אלווה ללוי מאה דינרין מממון השותפות, ואמר שמעון נפרעתי והחזרתי לכיס של השותפות, ולפי טענתו לוי פטור, והשטר עדיין בידם, ואילולי טענתו ששמעון היה לוי חייב שהרי יש שטר ביד המלווה, או שאמר שמעון קבעתי לו זמן לשנה או לשתיים, אם שמעון טוען שסיכם בעל פה עם לוי שיפרע בעוד שנה או שנתיים, ואילולי טענתו היה לוי חייב לפרוע לאחר 30 יום כדין סתם חוב, אינו נאמן, שם הקנוניה הוא עושה הנכסה ראובן, ייתכן שתהיה ממלוי שיטען טענה שקרית לטובתו, וראובן מפסיד מתחיית הפיראון, ולכן שמעון צריך להביא ראיה לדבריו. וכיצד דנין בדין זה, בין אם טען שמעון שלוי פרה את החוב, ובין אם טען שזמנו דחוי, לוי כבר נפטר בהודעת שמעון, ואם לא הביא שמעון ראיה שלוי פרה את החוב או שקבע לו זמן ארוך יותר לפיראון החוב, ישלם מביתו. שמעון ישלם מממונו לראובן את חלקו היחסי בחוב שלוי נפטר מלשלמו, ויתבע לוי בסוף זמן שאמר, וכן כל כיוצא בזה. שמעון יתבע את לוי כשיגיע מועד הפיראון שטוען שקבע איתו, ואם טען שלוי פרה את החוב, יפסיד שמעון. בריך חמנה דסייען, ברוך השם שעזרנו, סיימנו את הלכות שלוחין ושותפין בספר קניין בפרק העשירי, על ידי לימוד הרמב״ם מתאחדים בני ישראל וזוכים לגאולה האמיתית והשלמה, על ידי משיח צדקנו שבוא ישמחנו ויגלנו מיד ממש, יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד.